מוח כברת, כתבתה של נטע אחיטוב, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. הפגישה עם פרופסור אופר פיינרמן, פיזיקאי ממכון ויצמן שעוסק בחקר נמלים, מיד יובן ההקשר בין פיזיקה לנמלים, נקבעה ביום הקראי. אבל במהרה התברר שבשביל חלק מהמעורבים בפגישה, מדובר ביום הגורלי ביותר בשנה. זהו יום מעוף הכלולות של נמלת הקציר. פעם בשנה, ביום השמש האחרון שלאחר הגשם הראשון, ממריאות הנמלים מכל המושבות אל השמיים בהמוניהן. נמלת הקציר הקרקעית, המזוהה כל כך עם האדמה שעליה היא צועדת, אותה לפתע כנפיים צחורות ומפתיעה בתעופה. כך יצא שחזינו יחד במראה מרהיב בחורש הצמוד לפקולטה לפיזיקה. במהלך מעוף הכלולות המסחרר, נקבות הנמלים מזדווגות עם הזכרים. לאחר שקלה מעופפת מזדווגת עם כמה זכרים ממושבות שכנות ונושאת את זיריהם בביטנה, היא נוחתת חזרה על הארץ, משילה את כנפי הכלולות ותר אחר מקום להקים בו מושבה חדשה. אותה מלכה לעתיד תתחיל בהקמת חדר ראשון, שבו, מעתה ועד מותה לאחר כ-20 שנה, תטיל מיליוני ביצים. כולן הופרו בתאי זרע באותו מעוף כלולות. מהביצים יבקעו זחלים שיגדלו להיות נמלים פועלות. נמלים תמיד מפתיעות, אומר פיינרמן בהתפעלות. אתה חושב שכבר ראית הכל, ופתאום מופיע משהו חדש. בשנה שעברה, ביום מעוף הכלולות, קלטתי שהן יוצרות ערימת אבנים, ממש כמו משוכה במלחמת העולם הראשונה. כשהזזתי את האבנים, ראיתי שהן מכסות פתח של מושבה. לא ברור אם הן בנו את זה כדי להגן על המושבה שלהן, או אולי דווקא בשביל לחסום מושבה מתחרה. אני תמיד תוהה איך הן יכולות לדעת כל כך הרבה דברים, הלא מעוף הכלולות מתרחש רק פעם בשנה. ובכל זאת, הן ידעו לבנות בשיתוף פעולה מבנה מורכב שמשרת אותן ככל הנראה ליום אחד בלבד. אנחנו נפרדים מהמלכות לעתיד ונכנסים פנימה אל הפקולטה. שם אנחנו מתוועדים לנמלים הישראליות והאוסטרליות שפיינרמן מגדל. הישראליות שחורות וגדולות, האוסטרליות ירוקות וקטנות. פיינרמן מדגים את אסטרטגיית הטריפה השונה של שתי הקבוצות. הוא נותן לאוסטרליות את ארוחת הצהריים שלהן, חגב. ובתוך שניות, בעבודת צוות מיומנת ומרשימה ביעילותה, קבוצת נמלים קטנטנות תופצת את החיה הגדולה מהן פי 10, הופכת אותו על גבו, נושכת אותו מכל עבר ומשפריצה עליו חומצה. כמעט בהבזק הוא מת, ואז מפורק באותה סיסטמטיות שיתופית. אנחנו עוברים אל הנמלים הישראליות שגם להן נותן פיינרמן ארוחת צהריים חגבית, אלא שהן בקושי מתייחסות אל החגב שבקופסה. מדי פעם כמה מהן מתקרבות אליו ונושכות אותו. לא נראה שמופעלת כאן איזו עבודת צוות או מחשבה תחילה. כעבור דקות ארוכות, אך אגב, מת ממה שנראה כלינץ' ספונטני, מייסר ולא מאורגן. במחילה מהנמלים על הפיכתן לסמל אנושי, אבל אי אפשר שלא לחשוב על ההשוואה הלאומית. פיינרמן מעוניין שבכל זאת נתרשם גם מהנמלים הישראליות, ומבטיח שברגע שיניח להן צדף מלא מים עם דבש, הן יסתדרו סביבו במעגל כמו חיות ג'ונגל ליד האגם בשעת שקיעה. הצדף נוטף הדבש מוכנס אחר כבוד לקופסה ואנחנו ממתינים בדריכות. נמלה אחת מתקרבת אליו באדישות, אבל במקום להסתדר במעגל עם חברותיה סביב סביב, היא נופלת לתוכו בשלומיאליות חיננית. נמלים ידועות באלטרואיזם שלהן. נצפו מקרים רבים, גם בטבע וגם במעבדה, שבהם נמלים עזרו לחברותיהן תוך לקיחת סיכון חיים ממשי. אבל כנראה שגם הסגולה הקולקטיבית הזאת, דילגה על הישראליות. אף אחת אינה שרה להצלת הטובעת, ובסוף היא נחלצת בכוחות עצמה. פיינרמן נחוש להגן על כבודה של החבורה הישראלית, עוד התקשר אליי במיוחד לאחר מכן, רק כדי לומר שמתברר כי הדבש היה מקולקל, ושזו חייבת להיות הסיבה לתצוגה המאוד לא מרשימה של יכולותיו של צוות הנמלים הישראלי. בינתיים, בכל מקרה, אנחנו שווים להתפעל מהנמלים האוסטרליות. מתברר שקוריאוגרפיית הצייד שלהן אינה הדבר היחיד המפליא שהן עושות יחד. הנמלים האוסטרליות שאורך חייהן הוא כחצי שנה בלבד, בונות קינים מורכבים מעלים שגודלם עשוי להיות פי 100 מגופן. בתוך רבע שעה הן מסוגלות לחבר כמה עלים יחד וליצור מהם כדור ריק שישמש להם כבית. מלאכת ההקשתה של העלים לכדי צורה כדורית מרתקת, כמה מהן מטפסות במעלה העלה, ואז עוד ועוד נמלים יורדות מטה, יוצרות יחד מהן משקולת קבוצתית, עד שכובד משקלן המצרפי מקשית את העלה. במקביל, נמלים אחרות יוצרות פיגומים באמצעות חוטי משי. מאיפה מגיעים חוטי המשי? הנמלים מחזיקות בפיין את הזחלים שלהן, והם מוציאים את החוטים מתוך גופם. חוטי המשי האלה מתחברים לעלה השכן, וכך לעוד עלה ועוד אחד, עד שנוצר כדור עלים חזק למדי וחלול מבפנים. הן יודעות לעשות זאת עם כל סוג עלה שיינתן להן, חלק או מחוספס, צער או רחב, קטן או גדול. כשהמבנה העלי יציב דיו, הן מתחילות לבנות מחוטי משי חדרים בתוך החלל, קומה על גבי קומה. עוד חדר ועוד חדר ופתחים בין החדרים, ממש כמו בניין דירות. כן, עלים כזה מסוגל להחזיק עד חצי קילו נמלים, לכן על המבנה להיות חזק ויציב, אומר פיינרמן. בתור קבוצה, הן מבינות דברים על חומרים ומבנים. אנחנו נותנים להן חידות מרחביות שונות, והן תמיד מצליחות לרמות איכשהו, למצוא דרך שלא חשבנו עליה בכלל, ולפתור את החידה. יש להן מוטיבציה ענקית להצליח. בביולוגיה, מוטיבציה מאוד חשובה. בפיזיקה, מה שקובע זו האינטראקציה בין חלקיקים. מהבחינה הזאת, נמלים דומות לחלקיקים כי הן נפגשות ועובדות על סמך אינטראקציות שונות זו עם זו. אבל בסופו של דבר, מה שקובע את גורלן הוא לא סכום כל האינטראקציות, אלא המטרה המשותפת שהן רוצות להגיע אליה. בין אם זה להעביר אוכל, לבנות קן, או להעמיד תור צאצאים חדש. הן מסוגלות להקם את החוקים המיקרוסקופיים כדי להגיע למטרה המיקרוסקופית. בזכות זה, הן מרתקות אותי כפיזיקאי. נמלים הן תופעת טבע בקנה מידה בלתי נתפס, גם באורח החיים הייחודי שלהן וגם בכמות האמתנית שלהן ברחבי העולם. על פי הערכות, בעולם חיות כיום כ-20 קוואדריליון נמלים, 15 אפסים, או במילים אחרות, כ2.5 מיליון נמלים על כל אדם. כיום מוכרים יותר מ14,000 מינים שונים של נמלים, ואפשר למצוא אותן בכל בית גידול יבשתי על פני כדור הארץ. כולן, ללא יוצא מן הכלל, חיות בקבוצות ומתגברות יחד כקולקטיב על שלל האתגרים שהסביבות המגוונות מזמנות להן. ואולי העובדה הכי מסקרנת לגביהן היא שבדומה לבנות דודותיהן, הדבורים, הן עושות הכל ללא מנהיג ומנהיגה שמכתיבים להן מה לעשות. בניגוד למיתוס הרווח, הנמלה המלכה לא מורה לנתינות שלה מה לעשות. התפקיד שלה מסתכם רק בהבאת צאצאים לעולם. במושבת נמלים, הפרט הבודד תמיד יפעל למען הקבוצה, מאחר שלא מתקיימת תחרות בין פרטים בתוך אותה מושבה. האינטרס של הישרדות המושבה הוא האינטרס הקובע, ואין בלתו. מכאן נובע שכל נמלה יכולה לסמוך במאת האחוזים על כל נמלה אחרת מאותה המושבה. נמלים מסוגלות לוותר על אוכל בשביל נמלים אחרות, אם זה לטובת המושבה, אפילו אם האוכל הזה כבר בתוך הקיבה שלהן, מפרט פיינרמן ומדגים באמצעות סרטון וידאו. הוא ועמיתיו צבעו בצבע זורח מזון נמלים, וכך ראו כיצד נמלה אחת מוציאה מתוך הקיבה של האוכל ומעבירה אותו לנמלה רעבה אחרת. אין תחרות, אין פייק ניוז, אין אור מה, מסכם פיינרמן. כיצד מגיעות הנמלים לרמה כל כך גבוהה של שיתוף פעולה ויעילות? במחקר של פיינרמן ועמיתיו, שפורסם לאחרונה, בדקו החוקרים את המנגנון שבו נמלים נושאות אוכל לקן שלהן. הם מצאו כי נמלה שמוצאת מזון שווה אל הקן בזמן שהיא מניחה בדרך סימני ריח לחברות שלה, כדי שיגיעו ביתר קלות למכור המזון. בדומה לפירורי הלחם בסיפור אמי ותמי, אומר פיינרמן. בשלב זה חברותיה יצאו מהקן לסייע בסחיבת המזון, אבל כשהן יחזרו איתו לקן, הן לא יעשו זאת דווקא באותו המסלול שהלכה הנמלה הבודדת. גם הן ישירו עקבות ריח בדרכן חזרה, וכך בעצם יסמנו עבור הנמלים הבאות בתור מהו המסלול המועדף מבחינתן. החלק המעניין מגיע עכשיו. הנמלים הנוספות שיבואו אחר כך יסחבו את המזון בחזרה אל הקן במסלול משולב, קצת מהמסלול של הנמלה הבודדת וקצת מהמסלול של הצוות. החוקרים מצאו כי בהתחשב במכשולים המצויים בדרך, זאת תהיה בהכרח הדרך היעילה ביותר מהמזון לקן. זו, אם כן, קוגניציה קולקטיבית שהיא מתוחכמת יותר מחוכמת המונים פשוטה. בחוכמת המונים נעשה ממוצע של כל הדעות, אומר פיינרמן. אבל במקרה הזה, הנמלים בודקות ומנסות את מגוון הדעות, תוך שהן מעניקות משקל עודף דווקא לדעת המיעוט, שכן הן יודעות באופן אינסטינקטיבי כקבוצה שדעת הרוב יכולה להיות מוטעת. בעקבות ניתוחי וידאו של תנועות הנמלים בניסוי, פיתח פיינרמן מודל מתמטי של ניווט קולקטיבי מיטבי, שעשוי להיות ישים גם לתוכנות ניווט שמשמשות בני אדם. כמו פיינרמן, חוקרים רבים מתחומי דעת שונים מקבלים השראה מחרקים שחיים בקבוצות לבניית מודלים בשירות האדם. בשנים האחרונות צצות בעולם המחקר עוד ועוד יוזמות השואלות רכיבים מהחוכמה הקולקטיבית המרשימה של חרקים לבניית רשתות מחשוב בתחומי הבקרה והאופטימיזציה, או לפיתוח מודלים של תנועת המונים. המחקרים הללו יוצאים מנקודת הנחה כי ההתפתחויות האבולוציוניות שהתרחשו לאורך מיליארדי שנים עשויות לשרת את האדם כשהוא מנסה לבנות מודלים שנדרשים להפגין רמה גבוהה של גמישות וחוסן בסביבה דינמית. אפשר למצוא היום מודלים ממוחשבים מבוססי חרקים חברתיים לפתרון בעיית הסוכן הנוסע. לדוגמה, בעיה מוכרת בתורת הגרפים שבה מבקשים ליצור את המסלול הקצר ביותר בין כמה נקודות במרחב. המודל הזה משמש בין השאר למשימות אופטימיזציה של חיפושים באינטרנט, למענה על שאלות כמו מהי הדרך הכי מהירה לאסוף מידע, לערוך היררכיה בחשיבות של פיסות המידע ואז להסיק מכך מסקנות. קוגניציה קולקטיבית של חרקים מהווה גם השראה לתכנות רובוטים שתרים אחר מוקשים בשטח פתוח או אחר פצועים בתוך בניין בוער בלי שתהיה עליהם שליטה מרכזית, בדומה לשלטון המבוזר והלא היררכי של הנמלים. במאמר שפורסם ביוני השנה בכתב העת היוקרתי Science, כתבו ארבעה חוקרים מהולנד, ארצות הברית ובריטניה, כי יש ללמוד מבינה קולקטיבית של חרקים חברתיים כדי לשנות את השיטות הקלאסיות של חשיבה על רובוטיקה. רובוטים אוטונומיים צפויים לבצע מגוון רחב של משימות מתוחכמות בסביבות מורכבות ולא ידועות, כתבו החוקרים. עם זאת, האלגוריתמים שקיימים כיום מהווים חסם ניכר להגיע לרמות גבוהות יותר של אוטונומיה. היתרון באינטליגנציה של חרקים נובע מיעילות השימוש במשאבים שלהם. צריך לנצל תובנות אודות אינטליגנציה של חרקים כדי לקבל את ה-AI היעיל ביותר להפעלת אותם רובוטים. אולי נמלים לא יכולות להצביע בקלפי, לקיים גישות עסקים או אפילו לתכנן תוכניות, אבל אנחנו, בני האדם, לומדים כל כך הרבה מהאופן שבו יצורים פשוטים כאלה מסוגלים לתפקד בצורה כל כך יעילה, בדרכים כל כך מורכבות. מכריזה בהרצאה TED פופולרית אחת מחוקרות הנמלים המפורסמות בעולם, פרופסור דבורה גורדון מאוניברסיטת סטנפורד. אחד המחקרים המרתקים בתחום נעשה על ידי פרופסור תומאס סילי מאוניברסיטת קורנל. סילי חקר את הרגע שבו קבוצת דבורים מחליטה להתפצל מהכוורת המקורית שלה ולהקים יחד כוורת חדשה. זה עניין שבשגרה בקרב דבורים ועדיין זו החלטה הרת גורל שדורשת קבלת החלטות קבוצתית ברמה גבוהה ומדויקת. המחקר החל בשנת 2000 וסיפורו פורסם בספר שהוציאה אתה פרופסור קארן בקר מאוניברסיטת בריטיש קולומביה בשם צליל החיים. כיצד טכנולוגיה דיגיטלית מקרבת אותנו לעולמם של בעלי חיים וצמחים. סילי התקין מצלמת וידאו באתר המחקר שלו, מתוך מטרה ליצור אלגוריתם שיוכל לזהות ולעקוב באופן אוטומטי אחר כ-10,000 דבורים מעופפות בבת אחת. פענוח הגיוון, הצפיפות והאינטראקציות בתנועות הדבורים הוביל את סילי להכריז שהנחיל הוא ישות קוגניטיבית. הוא גילה שבמהלך פרירת בית חדש, דבורי הדבש מפגינות צורות מתוחכמות של קבלת החלטות דמוקרטיות, כולל תיאור עובדות זו לזו, ויכוחים נמרצים, ניסיון לכונן קונצנזוס ויכולת להיחלץ יחד כקבוצה מדיונים שהגיעו לידי מבוי סתום. במילים אחרות, נחיל דבורים הוא גוף קבלת החלטות דמוקרטי יעיל להפליא, שמזכיר את עבודת הנוירונים במוח האנושי וגם את החברה האנושית, כותבת בקר בספרה. זה לא מסתיים כאן, שכן המחקר של סילי משרת כמעט כל אחד ואחת מאיתנו כיום. בעקבותיו, מדענים מהמכון הטכנולוגי ג'ורג'יה פיתחו אלגוריתם בשם דבורת הדבש, הניבי, שהפך לחלק בלתי נפרד ממחשוב הענן של היום. האלגוריתם מייעל את אופן הקצאת השרתים ומונע השבתה שלהם כשיש פעילות רבה ברשת. לא בכדי, ב-2016, זכו סילי ועמיתיו בפרס אבז הזהב, שניתן למחקרים שרק בדיעבד התגלה ערכם. אחד הרעיונות היפים בספר של בקר גורס כי טכנולוגיות דיגיטליות הן בעלות פוטנציאל להגן על הסביבה באמצעות שיתוף פעולה בין בני אדם, חרקים ורובוטים. כיצד? מצד אחד אנחנו יכולים לספק חיישנים ומצלמות חכמות לכברות כדי לסייע לדבורים לנטר את הסביבה ולהימנע מסכנות. מצד שני, אפשר לרתום את אותן הטכנולוגיות לפעולות שבהן הדבורים דווקא מסייעות לנו, נניח במיפוי אזורים מסוכנים או במשימות חיפוש והצלה. לטענתה, מערכת היחסים בין דבורים לבני אדם יכולה להתפתח הרבה מעבר למה שאנחנו מדמיינים. גם דוקטור אורית פלג, חוקרת במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת קולורדו, שואבת השראה טכנולוגית מחרקים. פלג למדה מדעי המחשב, פיזיקה, מתמטיקה, ביולוגיה וכימיה, והיום היא משתמשת בכלים מכל התחומים הללו כדי להבין איך חרקים מצליחים לתקשר זה עם זה בקבוצות גדולות. המחקר שלנו עוסק בעיצוב בהשראת הטבע, Bio-Inspired Design, אומרת פלג בשיחת וידאו ממשרדה בעיר בולדר. יש לנו הרבה מה ללמוד מחרקים, אני מרותקת מהם ומההתנהגות שלהם. אחד המחקרים של פלג שעתיד להתפרסם בקרוב עוסק במבנים תלת-ממדיים שהדבורים יוצרות בעזרת גופן בזמני הביניים עד שהן מוצאות מקום להקים בו את הכברת הקבועה שלהן. זה מראה מרהיב. רבבות דבורים מתקפצות יחד, אוחזות זו בזו ויוצרות מבנה שלבני הבניין שלו הן דבורים בלבד. הן עושות זאת כדי לשמור על חום גופן, מסבירה פלג. דבורה בודדת מאבדת חום גוף משטח הפנים שלה, אבל אם ניצבת לידה עוד דבורה, זה חוסם חלק משטח הפנים. ביחד, בממוצע, יש להן פחות שטח פנים לאבד ממנו חום. זה נהיה יותר ויותר יעיל ככל שיש יותר ויותר דבורים. בצבר ממוצע יש עשרות אלפי דבורים, כשאלה שנמצאות בתוך הצבר מבודדות מהסביבה. כמובן שהמלכה שם בפנים, וזו כנראה אחת הסיבות העיקריות שהן יוצרות את המבנים הללו, שמבחינה מכנית הם מדהימים כי הם לא נשברים. בניסויים שערכנו גילינו שהמבנים שהן יוצרות תמיד יהיו הכי יעילים לסיטואציה הנדרשת, וכל דבורה בודדת מובילה לתוצאה הקבוצתית המרבית, מוסיפה פלג, שבדקה יחד עם עמיתיה מה קורה למבנה הדבורי הזה כשמתרחשות ויברציות ושקשוקים על המשטח שבו הוא תלוי, כאלה שמאיימים לפרק אותו. התברר שהדבורים פשוט יצרו צורה יותר עמידה מבחינה פיזיקלית אל מול האתגר. אפשר לקרוא לזה מוח קולקטיבי, או Distributed Decision Making שאינו תלוי בהוראה היררכית ממנהיג או מנהיגה. מעבר לאקרובטיקה הקבוצתית, הדבורים כידוע מצטיינות גם בבניית כברות משעבה. הן בעצם עושות הדפסה תלת-ממדית הרבה לפני שאדם המציא את הטכנולוגיה הזאת, אומרת פלג, ומספרת על מחקר נוסף שעתיד להתפרסם בקרוב, שבמסגרתו היא ועמיתיה במעבדה יצרו כברות שמכילות מכשולים שונים. לדוגמה, בין כמה מהמשושים התפסנו רווח שאי אפשר למלא בצורת משושה, אלא כזה שמחייב בניית צורה אחרת, היא מתארת. או שהתפסנו משושים שלא מתחברים זה לזה בגלל פערים בגודל. רצינו לראות כיצד הדבורים יפצו על חוסר השלמות הזה, וגילינו שבמקרה הצורך, הן יודעות לבנות גם יחידות בנות 5 ו-7 פאות. אצלנו זה לא אינטואיטיבי, אבל להן יש אינטואיציה פיזיקלית שעולה על זאת של פיזיקאים אנושיים, כולל זוכה פרס נובל. במחקר נוסף ביקשה פלג לבחון כיצד עוברים מסרים בין הדבורים בקבוצה. רבות דובר על המבנה החברתי המורכב של דבורים. יש להן מלכה אחת, פועלות רבות והן מתקשרות זו עם זו באמצעות פרומונים. אבל זה לא כל כך פשוט, שכן הפרומונים מתפזרים מהר באוויר, ולכן דבורים שרחוקות מהמלכה לא מריחות את הפרומונים שהיא מפרישה. פלג ביקשה לבדוק איך בכל זאת מגיעים סיגנלים כימיקליים לדבורים הרחוקות. במאמר שפרסמה בשנה שעברה, מצאה שזה קורה כך. הדבורה שקרובה למלכה מנפנפת בכנפיה וכך מעבירה את הפרומונים אחורה. כך עושה גם שכנתה וכך גם שכנתה וכך הלאה עד למרחק גדול. הפעולה הזאת של נפנוף בכנפיים זוללת אנרגיה, ועל כן הייתה לנו השערה שהיא לא נעשית סתם ככה, אלא עם כיווניות ברורה. אכן, גילינו שהמכניזם של העברת פרומונים באמצעות נפנוף כנפיים תמיד פועל בדרך הכי יעילה פיזיקלית, במרחק הכי קצר בין המלכה לבין הדבורה הרחוקה ביותר ממנה. גם כשהצבנו בפני הדבורים מכשולים, הסיגנל עבר במסלול היעיל ביותר בין המכשולים. הפרומון שימש השראה גם לקבוצת חוקרים מהפקולטה להנדסה באוניברסיטת גואנגזו בסין. החוקרים עשו שימוש בפרומון וירטואלי, תמונה צבעונית שמוקרנת על מסך, כדי ליצור תקשורת בין רובוטית. במאמר שפרסמו לפני 3 שנים, הסבירו כיצד יצרו מערכת תקשורת מרובת פרומונים, שבה הרובוטים תקשרו אלה עם אלה בדרכים יותר מורכבות משהיה אפשרי בעבר. זוהי רק ההתחלה לגילוי הפוטנציאל הגדול של הפרומון בהנחיית רובוטים חברתיים, הם כתבו שם. פלג לא מסתפקת רק בדבורים. חרק נוסף שמעורר סקרנות לגבי יכולת הסינכרון בין הפרטים בו היא הגחלילית. חוקרים יודעים לומר שהיבהוב המשובב של גחליליות נועד לתקשורת למטרות זיווג. גחלילית ממין מסוים מחפשת גחלילית מאותו מין כדי להזדווג. הם מזהים זה את זה באמצעות היבוב ספציפי, ייחודי רק למין הזה, מסבירה פלג. יש כמה אלפי מינים של גחליליות, לכל אחד רצף שונה של הדלקה וכיבוי האור. זה סיגנל פשוט שדומה למורס, או לשפת מחשב של 0 ו-1. עד כאן הדברים ידועים. אבל מה שחוקרים רבים שאלו את עצמם הוא, כיצד הגחליליות מסנכרנות את היבוב שלהן, כך שכולן מעבבות ביחד באותו הזמן את אותו הרצף, גם כשהן פרוסות על פני קילומטרים. פלג ועמיתיה יצאו לשמורת הטבע בטנסי בעונת החיזור של הגחליליות ותעדו אותן במצלמות רגישות. לאחר מכן במעבדה נעזרו באלגוריתם כדי ליצור מפה תלת-ממדית שמראה את מיקומה של כל גחלילית וכיצד היא הבהבה. במאמר שפורסם ב-2020 מתארת פלג מה הם גילו. גחלילית בודדת שמה לב מה גחליליות סביבה עושות, כמה פעמים הן מעבבות ומתי. מאבדת את המידע הזה ומחליטה במרכאות להבהב גם כן. הראינו בעצם שמודל מסוים, שנועד בכלל למדל את האופן שבו נוירונים מסתנכרנים, מתאר את התנהגות הגחליליות יותר טוב מהמודלים שמדענים השתמשו בהם עד כה. נראה שגחליליות השתמשו באלמנטים מפיזיקה ומדעי המחשב הרבה לפני שאנחנו השתמשנו בהם. יש להן אלגוריתם בסיסי שלא דורש הרבה כוח מרשוב, ובאמצעותו הן מצליחות לתקשר עם גחליליות אחרות, גם ממרחק הרבה יותר גדול ממה שהיבוב שלהן יכול לעבור. הן עושות את זה באמצעות רשת תקשורת. אחת מעבבת, השנייה רואה ומעבבת, השלישית מצטרפת, וכך הלאה על פני קילומטרים. גם במעבדה של פרופסור גיא בלוך, באוניברסיטה העברית, חוקרים התנהגות חברתית של דבורים. מה שמרתק אותי ואת חברי המעבדה זה איך החברתיות שלהן משפיעה על תהליכים ומנגנונים פיזיולוגיים שונים אצל הדבורה הבודדת. ולהפך, אומר בלוך. במילים אחרות, איך הקבוצה משפיעה על הפרט והפרט על הקבוצה. בלוך מספר שבקרב דבורי דבש נהוג שהדבורים הצעירות נותרות בתוך הכברת ומטפלות בתחזוקה ובזחלים, בעוד שהמבוגרות יוצאות החוצה ללקט צוף. על פי ההיגיון האנושי היה מתאים יותר שהצעירות מלאות המרץ יתרוצצו בחוץ ואילו הקשישות יישארו בין כותלי הכברת. אבל בלוך מסביר את הלוגיקה הדבורית. לחלוקה הזאת יש ככל הנראה היגיון אבולוציוני. לדבורים המבוגרות יש פחות זמן לחיות ועל כן יותר הגיוני לשלוח אותן לעשות את התפקידים המסוכנים ולשמר את הצעירות במקום בטוח יותר. מבחינת המושבה זה מבזבז פחות שנים טובות של עבודה. מעניין שאצל בני אדם זה בדיוק ההפך, שולחים את הצעירים להסתכן. ההיגיון האבולוציוני הזה מוביל אל האופן שבו רבים מחוקרי החרקים מתייחסים אל החרקים החברתיים כאל סופר אורגניזם. לטענתם יש להביט על המושבה כעל יצור אחד שלם, שהפרטים המרכיבים אותו משולים לעברי גוף. באופן הזה נוח יותר להסביר תופעות שעשויות לראות נטולות היגיון אבולוציוני, כמו למשל פרטים שנולדים ומתים עקרים. במקרה של נמלים, לדוגמה, המלכה מייצגת את עברי הרבייה הנשיים. הזכרים, שמתים אחרי שהרבו את המלכה, הם למעשה תאי זרע, והפועלות הן הגפיים של המושבה. הזרועות הנשלחות מהגוף כדי להביא מזון ולבנות את הבית. אם מסתכלים על זה בראייה אבולוציונית, אפשר לומר את המשפט הבא. במקרה של קבוצת חרקים חברתיים, האבולוציה תקפה ברמת הקבוצה, שכן פרט בודד לא בהכרח ישרוד, אבל הקולקטיב, כן. במעבדה של פרופסור אינון שרף, חוקר בבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, עומדים על הקשר בין למידה למוטיבציה ברמה הקולקטיבית. במחקר שערכו לאחרונה, בדקו שרף ועמיתיו מה קורה כששתי מושבות נמלים מתחרות ביניהן, כאשר אחת מכירה את השטח היטב והשנייה לא מכירה אותו כלל. הפתרון, שפורסם השנה בכתב עת מדעי, מפתיע. בניגוד לציפייה, לנמלים שהכירו את התוואי לא היה יתרון גדול על אלה שלא הכירו אותו. כיצד? הנמלים העבורות פיצו על חוסר הידע בכך שיותר נמלים פועלות יצאו לעבודה. התברר לנו שאפשר להגיע למטרה בשתי אסטרטגיות, או להיות מעט אך מתוחכמות, או להיות הרבה גם עם בורות, מסביר שרף. מהקבוצה השנייה בעצם יצאו יותר נמלים מתוך מחשבה שמישהי מהן כבר תמצא את המזון. מתברר שיש בעיות שאפשר לפתור בעזרת מוטיבציה בלבד, ובמקרים כאלה לא חייבים להיות חכמים גדולים, אלא רק נחושים יותר, לפחות ברמת המושבה. בעוד שדבורים ונמלים נחשבות ליצירות מופת של קולקטיביות, ישנם גם חרקים חברתיים מדרגה שנייה ושלישית שמפתיעים ביכולת הסנכרון והחוכמה הקבוצתית שלהם. במעבדה של פרופסור אמיר אילאי מבית הספר לזואולוגיה של אוניברסיטת תל אביב, חוקרים את המנגנון שמאפשר לאינדיבידואל להפוך לקולקטיב. במקרה זה האינדיבידואל הוא חגב. חגבים לא חברתיים מבחינת ההגדרה, הכוללת חלוקה לקסטות כמו מלכה ופועלות, אומר אילאי. אבל מצד שני, הם לא סתם מפורסמים כל כך בנחילים שלהם, מתקופת התנ"ך ועד היום. הם מפגינים התנהגות קולקטיבית ובעיקר תנועה קולקטיבית. במעבדה אנחנו חוקרים מהן האינטראקציות בין הפרטים ושל הפרט עם הקבוצה, ואיך הקולקטיב מתארגן ומחליט לדוגמה לפנות עכשיו כולם ביחד שמאלה. אחד ממחקריו של אילאי, שעתיד להתפרסם בקרוב, עוסק בשאלה אילו גירויים משמשים את החגב בהחלטתו אם ללכת עם הקבוצה. הניסויים די משונים וכוללים הקרנות של צורות וכיתי וידאו לחגב, שנמצא בין שני מסכי מחשב. כשהקרינו לחגב עיגולים שחורים שנעו במהירויות שונות, הוא בחר להצטרף לתנועה רק כשהמהירות הייתה מעל סף מסוים. החגב בעצם עושה שימוש בפילטר של מהירות כדי למצוא היגיון במה שקורה סביבו בתוך נחיל צפוף ועמוס, מסביר אילאי. הוא מתעלם מדברים שלא מעניינים אותו ובוחר לחבור רק לעצמים שנעים במהירות של חגב אחר. במקרה אחר, החוקרים הקרינו לחגב עיגולים שנעים באופן אקראי לכיוונים שונים ובדקו לאן הוא בוחר ללכת. הוא לא הלך לכיוון משותף. החגב בחר כן להצטרף לתנועה. שוב, אך אגב מראה יכולת עיבוד מרחבית מורכבת, מסכם אילאי. בימים אלה עובד אילאי על פרויקט לבניית רובוטים מבוססי חגבים. הרובוטים שנבנים בשיתוף עם פרופסור גל קמינקה מאוניברסיטת בר אילן, יאפשרו לשפוך אור נוסף על התנועה הקולקטיבית שלהם. מדובר ברובוטים קטנים בגודל של חגב, שמצטרפים לנחיל חגבים מתוך מטרה ללמוד עליהם. באמצעות הרובוטים הקטנים נוכל לראות מה קורה בתוככי הנחיל ואיך מתקיימת התנועה הקולקטיבית ביתר פירוט. זה קצה קצהו של עולם אינסופי של אינטראקציות משולשות בין הפרט לקבוצה לסביבה, כשמתוך האינטראקציה הזאת מגיח נחיל מסודר. מפתיע לגלות שאחד הדיונים המרתקים באשר ליכולות הקולקטיביות של חרקים רשום דווקא על שמם של ברחשים, יצורים שחסרים את התחכום החברתי של הנמלים או הדבורים, ונעדרי הדרמה של החגבים. השאלה שמעוררת שערה בקרב מדענים היא, אם עדת פרחשים שאף היחד דומה יותר בתכונותיה, למצב צבירה נוזלי או מוצק. זה נשמע מוזר, אבל הנה הסבר שיכניס בזה היגיון. כל מי שרחפה פעם על אופניים, הישר אל קרביו של ענן ברחשים, ודאי שאלה את עצמה, אחרי שירקה כמה שנכנסו מבלי משים לתוך פיה, למה הם מתקבצים דווקא כאן ודווקא עכשיו, כשיש להם את כל הרחוב בשביל לעשות זאת? ובכן, לתופעה הזאת קוראים קורלציה קולקטיבית, והיא שהופכת את הנחיל לחזק יותר מסך כל פרטיו. קורלציה קולקטיבית מתרחשת כאשר פרט אחד משנה כיוון או מהירות תעופה, הפרטים השכנים עושים כמוהו וגם השכנים שלהם, וכן הלאה. כך שכל הקבוצה משנה כיוון או מהירות בהבזק. ב-2014 פרסמו הפיזיקאים האיטלקים דוקטור איירין ג'יארדינה ודוקטור אנדריאה קוואניה מאמר שבו טענו שכאשר ברחשים עפים יחד כקבוצה, הם מתנהגים באופן דומה למקבץ מולקולות נוזלי. הברחשים לפי התיאוריה הזאת מציגים מאפיינים נוזליים במיוחד בזמן שהחומר עובר טרנספורמציה רדיקלית ממצב אחד למשנהו, למשל משנה כיוון בבת אחת כשהוא נמזג מתוך קנקן לקוס. ב-2017 פורסם מאמר שנוגד את התיאוריה הזאת, וטוען שעדת בר חשי מתוזמנת דווקנה במודל שמזכיר מצב צבירה מוצק. דוקטור ניקולס אולט, פיזיקאי מאוניברסיטת סטנפורד, ושותפיו למחקר, קבעו שהדבר דווקא דומה לליבת מוצק תחוסה שמסביבה שכבת עדים. לדידם, זה מצביע על כך שצריך לבחון נחיל בר חשים כאישות יחידה ולא כאוסף חרקים. ממש כפי שגביש יעלום נתפס כאובייקט בדיד ולא כטריליוני האטומים שמרכיבים אותו. לנחילים האלה יש תכונות חומריות מוגדרות היטב, שאינן תכונות של הפרטים, אלא של הקבוצה. הסביר אולט במאמר. לוויכוח יש המשך והוא יומרני לא פחות. לפני כשנה הציע דוקטור מיגל מוניוז, פיזיקאי מאוניברסיטת גרנדה בספרד, תיאוריה שלפיה להקת בר חשים בכלל מתפקדת כמו רשתות עצביות במוח, במובן זה שהם מייצרים מורכבות מדהימה באמצעות רכיבים כה פשוטים, כלומר הבר חשים עצמם כה פשוטים. ודוקטור אנדרו ריינולדס, ביולוג תיאורטי ממכון המחקר רות' אמסטד בבריטניה, משווה את נחיל הבר חשים לגלקסיה. איך? במאמר שפרסם בכתב עת אסטרופיזיקאי לאחרונה, טען כי העובדה שמצליחים לשמור על יחידות גם במזג אוויר סוער, דומה לכוחות שמחזיקים את כוכבי הלכת יחד. מתברר שחרקים קולקטיביים אפוא הם לא רק עולם ומלואו, אלא הקוסמוס במלוא תפארתו. ובאמת, עוד הרבה לפני שהפכו מקור לתבונה והיוו השראה לטכנולוגיות שונות, החרקים שסביבנו היו קריטיים עבורנו ברמה הבסיסית ביותר. למעשה קיים קונצנזוס מדעי גורף על כך שבזכותם מתאפשרות מרבית צורות החיים האחרות על פני הגלובוס. במילים אחרות, בלי חרקים לא נוכל להתקיים. חרקים מאביקים צמחים, בכלל זה גם את היבול של בני האדם, ממחזרים פסולת אורגנית, שומרים על בריאות האדמה ומהווים בעצמם מקור של מזון לציפורים, דגים ובעלי חיים רבים אחרים. ככל שיהיו פחות חרקים בעולם, כך ייעלמו עוד ועוד פעולות חיים בסיסיות של הטבע, כמו צמיחת עצים. חרקים הם היצורים הדומיננטיים ביותר, לכל הפחות מבחינה מספרית, על פני היבשה. יש יותר מינים של חרקים מאשר כל המינים של בעלי החיים מכל המחלקות האחרות יחד. הפרטים כל כך מגוונים, שהם מסוגלים לנצל את כל הנישות האקולוגיות האפשריות. לכן, ההכחדה ההמונית של חרקים אמורה להטריד כל אחד ואחת מאיתנו. הם אמנם פחות קריזמטיים מדובי קוטב, אבל מצבם עגום וטרגי לא פחות. ב-50 השנים האחרונות, כתוצאה מהתפשטות אנושית, דחיקת בעלי חיים מאזורי המחיה שלהם, שימוש בחומרי הדברה והתחממות גלובלית, צנח מספר החרקים בעולם ב-75%. לא בכדי מכנים זאת האפוקליפסה של החרקים. אנו מזהירים שאם לא תינקט פעולה דרסטית כדי להבין טוב יותר את הכחדת החרקים, נצמצם באופן דרסטי את הסיכוי שלנו לבנות עתיד בר קיימה, הצהירו בחודש שעבר עשרות מדענים מובילים מרחבי העולם. אחד החלקים היפים במאמר שפרסמו המדענים עוסק בשאלה מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות. הוא נפתח כך. למרות שהפעולות המשפיעות ביותר יכולות לעשות על ידי מוסדות השלטון, החלטות בהיקפים קטנים על ידי יחידים יכולות לעשות הבדל גדול לשימור חרקים. עלינו רק ליישם כמה עקרונות פשוטים ללא עלות. להותיר אדמה חשופה, לטעת תערובת מגוונת של צמחים מקומיים, להימנע מחומרי הדברה, או להשאיר חומר צמחי כמו פסולת אלים או ערימת קומפוסט בחוץ. גינון ידידותי לחרקים מפחית התחממות גלובלית ומגדיל שפע פרחוני, המוערך הן על ידי חרקים והן על ידי בני אדם, מסכמים החוקרים. גינה ידידותית לחרקים היא גינה יפה. מוח כברת, כתבתה של נטע חיטוב, הקריינית יפעת ניב ברק, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.